שלום לכם.
בוקר
שלום
טוב.
תמי.
שלום.
אנחנו הקורות בקול, רותי חלבני, תמי קצין, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות ונוגעות בנושאים הקשורים לקול. אז היום אנחנו מקליטות ביום חגיגי, יום העצמאות, והעצמאות הזאת הביאה אותנו לחשוב על הנושא שאנחנו רוצות לדבר עליו היום כאן בינינו ואיתכם. הנושא הוא בעצם בין תלות לעצמאות. מהם השלבים שזמרים צריכים לעבור כדי להפוך להיות מקצועיים ועצמאים? אז תמי, את מלווה המון זמרים בכל מיני שלבים, וכך גם אני. אנחנו התחלנו לעבוד, אנחנו עובדות עם ילדים, או אני עובדת עכשיו עם ילדים, את פעם עבדת, ובעצם מלווים אותם עד השלבים שהם עומדים על שתי רגליים, ולא רק עומדים, מופיעים, שרים, ומשתפים את העולם בכישרון הגדול שלהם. אז בואו נסתכל על העניין הזה של מתי זו תלות, מתי זו עצמאות, מה חיובי בזה, מה אולי שלילי, איך אנחנו עושים את המעבר הזה, ומה באמת צריך לקרות בין זמר והמורה שלו בכל מיני שלבים עד שהוא מגיע לעצמאות.
אני חושבת שחשוב להדגיש שיש שני תפקידים כאן בכל הנושא הזה, התפקיד של המורה והתפקיד של התלמיד. גם אם הוא ילד, גם אם הוא מבוגר, בכל גיל שהוא, יש כאן מערכת יחסים שיכולה להתחיל כמו הורה וילד, בלי קשר לגילאים, ועם הזמן הם הופכים להשתנות ולהיות יותר דומים להורה עם ילד מתבגר או כבר בוגר, שהוא משחרר אותו, אבל עדיין יש איזושהי מערכת יחסים שיכולה להישמר לאורך שנים. אם אנחנו זוכרות את זה ויודעות שיש את התפקידים שאנחנו ממלאים בדרך שונה בכל תקופה, אנחנו יכולות לראות שיש כאן ממש משהו בנוי, מובנה, שנוח לעבוד איתו. לעומת בלבול שלפעמים אני נתקלת בו, בעיקר עם מורים שאני הכשרתי, אבל אני גם זוכרת על עצמי בתור מורה מתחילה את הבלבול הזה. בואי נתחיל לדבר דווקא, אם זה בסדר מצידך, דווקא על המצב הבעייתי. אפשר?
אני חושבת שכן, ואולי זאת אחת הסיבות שאנחנו מדברות על זה, שהיחסים הם מאוזנים, וכשמגיע תלמיד או תלמידה או זמר בתחילת דרכו שיותר בטוח או בדרך שלו, גם כטיפוס, בן אדם שיודע שיש לו מה להגיד ובטוח בגוף שלו, בטוח בכישרון או אפילו בתשוקה הזאת לשיר מאוד ברורה, והמורה היא איזושהי תחנה שהוא הולך להיות ניזון ממנה, אז הייתי אומרת שזה כבר טיפוס מסוג מסוים, שאיתו בעצם לא יהיו בעיות כאלו של תלות. אבל אנשים וכל מיני טיפוסים מגיעים ללמוד פיתוח קול, וכל מיני זמרים שזקוקים למורה כהורה, או זקוקים למורה כגננת אפילו, או כמטפלת. ואז זה יכול להיות קצת בעייתי, כי הם לא יודעים בעצם מתי נכון להם להחליט החלטות לבד, וממשיכים בעצם לרצות שהמורה תספק להם תמיד את הביקורת, את המשוב, שתיתן להם פידבק טוב, שתטפח אותם, ובלעדיה הם לא מרגישים שהם מסוגלים לעשות החלטות. וזה יכול להיות מאוד בעייתי. אני חושבת שבתור מורות מאוד מנוסות, אנחנו כבר מזהות את זה ממש מההתחלה, ויודעות שאנחנו צריכות ליצור גבולות ברורים וחוקים מסוימים, או התנהלות מסוימת שתאפשר את ההתפתחות הזאת של העצמאות, אצל אותו אדם שידוע לנו כמסמל או מסמן תלותיות.
כן, כן. אני רוצה להזכיר עכשיו את הטיפוס השני, בקצה השני, ואז נדבר אולי על על, על איך זה מתפתח, השלבים ב, בלמידה. הטיפוס השני שהוא יכול ליצור בעיה בלמידה, שנייה המיקרופון יצא לי קצת, זה אדם שמגיע יודע כל, ולא מאפשר למורה בעצם ללמד, הוא מכתיב לו, הוא מנסה להכתיב לו. ואני מכירה מורים שלוקח להם זמן עד שמבחינים בזה, ובעצם אי אפשר ללמוד במצב הזה. זה תלמידים שגם עוברים ממורה למורה, כי אם כל הזמן הם לא מוצאים את הבן אדם שהוא יהיה יסמן שלהם, או אם הם מוצאים את היסמן או יסוומן שלהם, שהם מציית לכל מה שהוא מבקשים, אז אין למידה. אז הם מאוד לא מרוצים ולא רואים את הבעיה. ואני חושבת שברגע שאנחנו נעמיד את זה באמת, באיך השלבים בלמידה והנושא הזה של משוב ויצירת אחריות, יהיה יותר קל לשני הצדדים, לשני הטיפוסים האלה, לראות את הדרך שאנחנו עוברות. אז בואי נתחיל, איך בעצם אדם מתחיל ללמוד, וזה לא קשור לגיל, אלא מתי התחלת לעסוק בזה או ללמוד, להגיע למודעות, מה עושים? מה השלב הראשון בעצם? או הראשונים?
שלב, בחוד תלוי באיזה גיל מתחילים ללמוד, אבל אם זה גיל צעיר, אז אנחנו עדיין פריחים יותר, ואנחנו יסמנים קצת כאלה, והמורה היא סמכות מסוימת שאנחנו מקשיבים לה, לוקחים את כל מה שהיא אומרת כאורים ותומים, כי זה בא מתוך איזה נאיביות כזאת, או הרגל, אז זה יכול להיות משהו כזה, אבל כשמגיעים למורה בגיל מבוגר יותר, ואצלך באמת מגיעים אנשים כבר בשלים מבחינת, יכול להיות אמאות לילדים, או את יודעת, אנשים שכבר בגיל ה-20 ומעלה, שבוגרים יותר, אז אני חושבת שהשלב הראשון בתור תלמיד, זה לפעמים להניח לדברים שאני יודעת בצד. רגע, אנחנו באים למורה ואנחנו כבר שרנו בעבר, כן? זה לא שהמורה מלמד אותנו לשיר, המורה באה לתת לנו בעצם כלים כדי שנוכל לשפר את השירה שלנו. אז אם אני באה עם המון ידע והמון מחשבה שאני יודעת את זה ויודעת את זה וכבר שמעתי על זה ואני יודעת מה זה צ'ס ואני יודעת מה זה ברט ואני יודעת מה זה טוואנג ובעצם יש לי בלבול אחד גדול בראש ואני לא מניחה לזה רגע בצד, לא יהיה לי את הפניות הזאת באמת לקבל ממך את הכל. כאילו, לקבל ידע חדש, לרענן משהו ישן, לעשות סדר בדברים שאני יודעת. זאת אומרת שכשאני באה בתור תלמידה צעירה, בת 20 ומשהו, 30, לא משנה, למורה, אני צריכה לדעת להניח בצד את מה שאני יודעת, אבל תמיד להסתכל עליו. זאת אומרת, לא לשכוח את מה שאני יודעת, אלא לשים אותו קצת... on the back burner, או באיזשהו מקום רחוק כזה, ולהקשיב, פשוט להקשיב למה שיש למורה להציע לי, להתאמן, להתמסר בעצם לאימון או לדרך של המורה הזאת, אפילו אם זה לזמן מה, כן? אז זה כשאני רואה את זה מצד הזמרים, מצד התלמידים, להסכים לקבל את הסמכות, לזמן מסוים, כן? אבל לא לשכוח את את העצמאות הפנימית הזאת, שאם המורה אומרת לי משהו שלא נראה לי, לא נראה לי נכון, או אפילו מזיק לי, או כואב לי, לעצור רגע, להגיד פוס, זה לא מתאים לי, אוקיי? ולא לעשות את זה, או לדבר על זה, כן? אז...
נכון. מצוין, מצוין, ואני שמחה שהזכרת בסוף את הנושא הזה שצריכים להיות מודעים לעצמנו בכל שלב, ולדעת לשמור על עצמנו, כי אף אחד הוא לא, אף מורה הוא לא גוף עליון, הוא גם יכול לטעות או לפספס משהו. אני רק רוצה ככה לחלוק עלייך בעניין של ילדים, תלמידים שלי שמלמדים ילדים, מספרים לפעמים ילדים מאוד מרדנים, שעושים דווקא, שאומרים אני לא עושה כך וכך, אני לא מוכנה לזה וזה, אז ההתמודדות יכולה להיות מסיבות שונות בגילאים שונים, אנשים שלא מתמסרים, שמנסים להכתיב את הדרך, ובעצם זה הזמן, כמו שאת תיארת, להתמסר, לשים בצד קצת את הניסיון הקודם אם יש, או את המחשבות האלה, ולהסכים לשמוע מאדם אחר שהוא סמכות יותר גבוהה מאיתנו. דרך אגב, אם אתה לא סומך על המורה שאתה הולך אליו, או שאתה לא סומך על אף אחד, או שהוא לא אדם שאתה אמור לסמוך עליו. הוא לא יכול להיות מורה שלך. אז או השינוי לשנות מורה או לשנות אצלך משהו בהשקפה. בואי נתעכר רגע לשלב הזה, ובעצם מאוד חשוב לדבר על איך נותנים פידבק בשיעורים, הכוונה מורה, מורה. איך אנחנו נותנות פידבק לאנשים שהם בתחילת דרכם, למה הם מצפים ומה אנחנו בעצם רוצות לעשות בזה.
אני חושבת שעוד בנושא הזה במיוחד, הרבה אנשים או אנשים צעירים לפחות, כשהם פותחים את הפה בפעם הראשונה ועושים את התרגיל, הם לא יודעים בעצם למה אני בתור מורה מצפה. זאת אומרת, הם עושים את התרגיל, עוקבים אחריי או שאני מדגימה משהו, הם הרי לא יכולים להישמע מיד כמוני. כן? אין להם את הקול הזה, אין להם את הבגרות ואת הניסיון, יש להם את הקול שלהם, הצעיר, החדש, ואני חושבת שאם הם, אנחנו צריכים ללמד אותם לחפש איזה אימג' של סאונד, איזשהו, מה בעצם אנחנו רוצות? מה אנחנו רוצות מהן? כאילו, להדגים להם משהו שהם יכולים לחכות אותו. או להבין אותם, להבין אותם מתוכם, כן, את הסאונד הזה. אז אני חושבת אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל אני חושבת שלתת ביקורת על ההתחלה, לפני שמישהו בכלל הפיק מעצמו משהו, או אחרי שני צלילים, יכול מאוד מאוד לסרס את הזמר, לסרס את התלמיד, להרגיש שכל דבר שהוא מוציא, יש עליו ביקורת. אז הנטייה גם שלי בתור מורה לתת הרבה ביקורת ומהר מדי יכולה להיות הרסנית. זאת אומרת, אני עם השנים לומדת להקשיב ולמתן את עצמי ולא לקפוץ מיד, בטח לא עם תלמיד חדש או תלמיד צעיר. תלמיד מבוגר ומקצועי זה סיפור אחר. אז
כן, נכון, את יודעת, אחת הטעויות הנפוצות של מורים מתחילים היא לתת נאומים שלמים לתלמידים על כל התיאוריה ומה היה צריך להיות ומה אני מצפה ומה בריא ומה לא בריא, המון המון דברת שבעצם מפסיקה את מהלך השיעור, מהלך העשייה וההתנסות הפיזית והחווייתית. וגם כשזה תלמיד חדש יש לי המון מה לתת לו, כדאי שנמעיט בדיבור, ניתן הנחיות יחסית הכי מדויקות שאפשר. אני מאוד מקפידה על זה בקורס הוראה, תמיד הם צריכים לדעת לנסח את התרגילים שהם מלמדים ולהשמיט כל מיני מילים מיותרות, הסברים מאוד גדולים. גם הפידבק צריך להיות מאוד קצר ולעניין, לפעמים פשוט לבקש לחזור שוב ושוב, ורק אחרי זה אוקיי, מה השתפר, מה השתנה, איפה זה היה קשה, ואתה, תלמיד שלי, אתה תאמר לי. כמובן שהמושגים שהוא השתמש בהם הם לא המושגים המקצועיים שאני הייתי משתמשת בהם, אבל הוא עבר איזושהי חוויה, הוא כבר מזהה אותה, ועכשיו התפקיד של המורה הוא להגיד לו, זה מה שהיה, בקצרה כמובן, לא להיכנס לכל האנטומיה פיזיולוגיה של הכל, אבל זה מה שהיה, התגברנו על הקושי כך וכך, ועכשיו בוא נעבוד עם זה. אז כמו שאת הצעת, לא מיד לבוא ולנעום, לתת להתנסות, כן להסביר גם מה קרה, ופה אנחנו נותנות עדיין יד יותר, זה שוב, זה השלב הילד, שדרושה לו הכוונה יותר גדולה, אבל הוא גם חייב להתנסות בדברים.
נכון.
כמובן, מבלי לסכן את עצמו. פה אנחנו כן נעצור אותם, דרך אגב.
אני חושבת שתמי, בדיוק בהקשר למה שאת אומרת, לפתח אולי לשאול שאלות, יותר לא להגיד דברים בקריאה, אלא לשאול שאלות. כן. גם איפה הרגשת את זה, או גם אם אנשים לא יודעים להגיד את התשובה מיד, השאלה חשובה, להתחיל לתת להם, לנסח את זה בעצמם, גם אם באמת כמו שאת אומרת, הניסוחים הם לא מקצועיים, אין להם את ה... הם לא יודעים להגיד שאם פוף זה חך רך נמוך, או מין דברים כאלה, זה לא משנה, לאט לאט אני מטפטפת כל מיני עובדות מדעיות, אבל אני חושבת שבאמת, ככל שאני לומדת יותר את מדע הכל, ומבינה אותו, אני הופכת לדווקא את השיעורים שלי יותר חווייתיים, אני משתמשת ביותר אביזרים, ביותר שירה, מאשר אני מנסה ממש לנטרל את הנטייה שלי להסביר להם את מה שלמדתי אתמול, כן? אלא לחיות עם זה, המדע עובר אליי לאיזושהי קופסה אחת במוח, וממנה אני מסננת את התרגילים החווייתיים. כי הם לא רוצים להיות מורים לפיתוח קול, הם רוצים לשיר, עזבי אותם. אז תלוי את מי מלמדים, כן? כי הם לומדים את המורים, זה סיפור אחר, לומדים זמרים, זה משהו אחר. אני רוצה להעלות עוד משהו, תמי, אני יודעת שבכל אחת מאיתנו, אחד מאיתנו, יש גם רצון קטן שמישהו ירצה ויצטרך אותנו להרבה זמן. ואני חושבת שיש מורים שאצלם זה קיצוני יותר, ואולי הדור הישן של המורים, שרצו את התלות הזאת, רצו לפתח תלות, רצו להיות הדמות המשמעותית הענקית הזאת בחיים של הזמר. ויש לי דוגמאות לזה של מורים שלא הרפו, פשוט התלמידים שלהם כבר היו זמרים ששרו בקרניגי הול, במטרופוליטן אופרה, אבל הם פשוט לא עזבו אותם והתערבו להם בחיים שלהם, ואמרו להם עם מי להתחתן ועם מי לא להתחתן, ויצרו להם ממש תחושה כזאת של אתם תהיו תלויים בי כל החיים, כי אני יודעת ואני עשיתי את זה כבר, ואני יודעת שזמרת אופרה כזאת לא צריכה שיהיה לה כאלה וכאלה דברים. אני זוכרת שאני הייתי מזועזעת מזה מהצד, אבל קצת קיניתי אולי בזה שיש להם מורה שכל כך אכפת לה מהם, אכפת לה מהזמרים האלה. אבל, ואני אומר, הדוגמה האישית שלי זה שלי לא היו מורות שבאו לכל הקונצרטים שלי ועקבו אחריי והיו גרופיס שלי, כאילו, או משהו כזה. אני עשיתי דרך מאוד מאוד עצמאית. אז היה לזה טוב והיה לזה רע. יש בעצמאות גם בדידות. כאילו, את קצת לבד עם הדבר. את מחליטה החלטות לבד.
כן.
אז, ורציתי קצת להיות תלותית במורה שלי, וזה אבל ממש נפנפו אותי, נתנו לי לעשות דברים, כי אולי סמכו עליי שיש בי את היכולת הזאת להיות עצמאית. אני לא ידעתי את זה אז.
כן. כן, זה מעניין מאוד. מה שאת מתארת זה סוג של מורה שהופך את עצמו לגורו. אני לא יודעת איך עושים את זה, כי אני כל כך, את יודעת, המחשבה שלי ושלך הן כל כך שונות מהחשיבה הזאת של להפוך את עצמך לזה, אבל אני גם ראיתי את זה אצל אנשים שהגיעו אליי אחרי הרבה שנים אצל מורה גורו כזאת, שהם למדו הרבה שנים, הם לא ידעו לעשות אף החלטה לבד, כולל למצוא את הסולם לשיר. לפני כל הופעה הם נזקקו למורה הזאת שתעשה להם חימום, בלעדיה הם לא ידעו, כי הם לא הקליטו מעולם את השיעור, הם גם לא ידעו מה הם עושים, לא היה הסבר לשום תרגיל. האמת שזה זעזע אותי, וזה עדיין מזעזע אותי. אני חושבת שזה לבגוד ממש בייעוד שלנו. בדיוק כמו הורים, אני יכולה לחזור לזה שוב, אנחנו רוצים לגדל ילדים עצמאיים שיצאו ויעשו ויהיו מסוגלים לבחור ולנתב את החיים שלהם, אז כמה שיותר לתת כלים. אבל בואי נחזור עכשיו לדרך. דיברנו אז על לתת יותר פידבק בהתחלה, אבל עדיין אנחנו מדברות על בקצרה, לא להיכנס לכל ההסברים המדעיים ולשאול את התלמיד כמו שאת הזכרת, ולאחר שנה, שנתיים, אני לא יודעת, זה די תלוי ברמת הוותק של התלמיד, ביכולת קליטה שלו, בבגרות הנפשית שלו, בבגרות הקולית שלו, עוברים שלב, בואי נגיד השלב האמצעי. זה לא, אין התמידים, בהתפתחות, אין איזה רגע, נוטש כזה שקפצנו שלב, אלא אני רואה שהתלמידה מסוגלת לעצור ולהגיד, עשיתי כך וכך, אני מרגישה שזה לא נכון לי, ננסה בצורה הזאת. היא כבר לוקחת יותר עצמאות. הזמן שאני מבלה בלתת לפידבק הוא יותר קצר, ואני בתור מורה צריכה למצוא אתגרים חדשים שהיא עדיין לא נתקלה בהם. זה סוג של, יאללה בואי נראה איפה עוד אפשר להתקיל אותך, כשזה כמובן אומר להתקדם יותר.
אני רוצה, יש לי איזה מילה כאן למורים שנמצאים פה ומקשיבים, זה שלפעמים יש לנו איזו הרגשה שבאמת משלמים לנו טוב, ואנחנו לוקחים אותן בתור מקצועיות, וזה וזה וזה, ואנחנו חייבות לדבר בשיעור, חייבות להגיד משהו, חייבות לתת פידבק. אז לא, לא תמיד, לפעמים, רק הנוכחות שלנו בשיעור, וההקשבה שלנו, וההכלה, היא הרבה יותר מאשר להגיד ולהגיד 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 כל מיני דברים, בייחוד בשלבים המתקדמים יותר.
כן.
אנחנו מין קהל קטן כזה, שנמצא שם, כדי להקשיב, עם אוזניים מקצועיות כמובן, ועם הרבה ידע, אבל אנחנו כבר לא יכולות צריכות לנדב over, את יודעת, אינפורמציה וביקורת. זה כבר צריך להגיע, אפילו בשלב האמצעי הזה, זה כבר מתחיל להגיע מתוך האדם, מתוך הזמר, הדבר הזה, וגם אני חושבת שאת מרגישה שאולי הם מתחילים ליזום יותר, אנשים יוזמים יותר, מביאים רעיונות מבחוץ, שמעתי את זה, ראיתי את זה, ואפשר לדסקס את זה, ואפשר ככה, זה מראה על עצמאות. כן. כאילו, הלכתי, חיפשתי לבד, הלכתי להופעה של מישהי ושמעתי את זה, יזמתי את זה, היוזמה היא נהדרת, כאילו שהיא מתחילה לקרות בשלבים האמצעיים.
כן, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לשלב המתקדם יותר, שבו הזמרים, חלקם לא מגיעים גם כל שבוע, מגיעים פעם בשבועיים, פעם בחודש, וכמו שאת אומרת, הם יוזמים יותר, הם באים לפעמים פר פרויקט, או מחפשים איזושהי תמיכה, כזה שיהיה, כמו שאומרים, על אש קטנה, שבו אתה כבר לא תלוי במורה, אתה כבר יודע, אתה כבר יודע לשים לב מה קרה, לרוב יודעים לנתח, את הסיבות, למה מציל הגבוה הזה לא הצלחתי. הרי יש כל מיני פרמטרים שאנחנו בודקות, אז בהתחלה אנחנו בודקות האם מציל הזה יוצא מתוך המנעד שלי, או האם הוא יושב על תנועה לא נוחה לי, או האם הייצור, או הדרך שהגעתי אליו, ואנחנו עושות את זה שוב ושוב עם התלמידים. ועם הזמן הם כבר יודעים, היה לי כאן קשה בציל הגבוה הזה, והם מתחילים ללכת אחורה. עכשיו הם שוכחים לפעמים, ואז אני אומרת, אוקיי, אם אני הייתי שואלת אותך עכשיו, הוא אומרת לך, מה הייתי אומרת לך? זאת אומרת, היית אומרת לי, ואז היא מתחילה להעביר מהר בראש, והרבה פעמים הם מגיעים לתשובה הנכונה, מעצם זה שהם חשבו כמו המורים של עצמם, ולשם אנחנו חותרות להגיע. שתהיה את היכולת הזאת פשוט לנתב את עצמך. זה לא מה שחייבים להפסיק ללמוד. יש אנשים שלומדים כל חייהם וכל הכבוד להם. זה לא אומר שהם תלויים, בכלל לא. עצם זה שהם הולכים למורה, מקבלים תחזוקה.
בדיוק, זה תחזוקה, זה איזון, אנחנו נותנות בעצם שירות, כן? ומישהו בא אליי כשהוא צריך את זה, ואנשים שכבר מגיעים לשלבים מאוד מתקדמים, וכבר שרים, יש להם קריירה, והם מופיעים, ולפעמים יש החלטות קשות, שכדאי לעשות אותם עם עוד סמכות, בוא נגיד מקצועית, או מישהי שמזדהה איתם, ואנחנו לא קולגה שלהם, כי אנחנו במקום אחר, כן? אבל בכל זאת, אני חושבת שלפעמים זמרים לא רוצים להתייעץ עם קולגות שלהם על דברים מסוימים, כי הם מרגישים שזה משהו פרטי ואישי, ולא רוצים שמישהו יתערב להם מהכיוון הזה, יש לזה כל מיני השלכות כמובן. ואז למורה כמובן יש הרבה מה לתת להם בשלב הזה, ואני חושבת שזה נורא יפה גם to kiss goodbye, כאילו להגיד למישהו בשלט, או מישהי בשלט, ואת כבר במקום טוב ועצמאי, את יכולה ללכת לעשות או לצאת, בעצם לתת להם את הברכה שלנו, לצאת לדרך, וזה לא אולי קורה ביום אחד, אבל נגיד אצלי תלמידים מגיעים ליהוד בית הרבה פעמים בקונסרבטורים, אז זה די ברור שהם עוזבים, כן? כי הם הולכים לצבא, או הולכים לאוניברסיטה או משהו כזה, אז יש פה איזה, אני לא צריכה להיפרד, זה ברור, כן? זה קורה. יש כאלה שחוזרים אחרי הצבא ובאים בצורה אחרת כבר, הם כבר בוגרים, זה נורא מעניין לראות את זה, איך הם חוזרים בוגרים כאלה. אבל גם לדעת לוותר או לשחרר, בוא נגיד ככה, תלמידים, ולפעמים גם קצת לדחוף החוצה. כדי להגיד, עכשיו, לכו לכם, זה כמו, אתם חושבת על הגוזלים האלה, שאימא שלהם, יאללה, אופו, וזה, אופו, אתם כבר יודעים לעוף. בטבע הם יודעים מתי לעזוב, נכון? אז זהו, אז זה גם חלק מזה, ולהישאר בסדר עם זה, ובתור מורות, בתור אנשים שנותנים את השירות הזה. אז
נסכם את זה.
יש נושא מאוד מעניין, אני חושבת שכל אחד יכול לקחת את זה לעצמו ולראות מה זו באמת עצמאות ומה זו תלות, איפה אני תלותי יותר בכל מצב בחיים, במי אני תלוי, במי אני תלויה, ואיך לפתח את השרירים האלה של העצמאות בלי להפוך להיות מה שנקרא יותר מדי arrogant כזה, מין הזה אפילו
ומרדן.
מרדן, וזה אלא לדעת לקחת מה שצריך במינון הנכון, באיזון הנכון ולאורך זמן. זהו, אז כאילו, אני חושבת, תמי, זה שיחה שעוד פעם עוררה אותי לחשוב על, על, על היחסים שלי עם, עם זמרים ועם תלמידים שלי, ואיפה אני יכולה עוד לשחרר, עוד ליצור עצמאות, מתי, אני חושבת שזה... אני נשארת עם הרבה הרבה מחשבות מהשיחה הזאת.
גם אני, גם אני. ואני נורא מקווה שכל מי ששמע אותנו משני הצדדים, הזמרים והמורים, זה יעורר אותם לבדיקה, למחשבה ואולי לשינויים, אם זה דרוש. טוב, אז יום עצמאות שמח, ומתי שאתם שומעים את זה, תמיד כולנו צריכים עצמאות, זה לא בשביל, רק בשביל היום הזה.
כן.
ונתראה בשיחה.
להתראות, ביי.